עכשיו אנחנו עם ישי כהן וברק סרי, שלום ערב טוב לשניכם.
ערב טוב, ערב טוב.
קודם כל הבוקר ישיבת ממשלה, גם דחיית הבחירות לרשויות המקומיות, אבל גם בעיקר המתח סביב המלחמה, אמירות שונות. עוד מעט תדבר על האירוע והדברים שאומרת השרה לשעבר גלית דיסטל, אבל קודם כל לברק, שאתה שומע את ראש הממשלה אתמול עם ההצהרה שלו, אתה רואה היום את ישיבת הממשלה עם כל המשמעויות, איך תמונת המצב של הממשלה, האחידות, הלכידות בתוך הממשלה, עד כמה היא חזקה עכשיו?
אין אחידות ואין לכידות, אין אחידות ואין לכידות. קודם כל ראינו אתמול את ההופעה הבודדת של ראש הממשלה שנאלץ להופיע לבד, לאחר שגם גלנט וגם גנץ העדיפו שלא להופיע איתו, שזה דבר מדהים, אתה יודע, שעת מלחמה, אני מניח שרבים רבים מאזרחי ישראל היו רוצים לראות כאן חזית מלוכדת, אחידה, עומדת מולה, מדברת, וכשאתה ברקע מסיבת העיתונאי של ראש הממשלה, אתה שומע שגלן בהתחלה רצה, ואחרי זה חכך בדעתו, וגייבים שגם גנץ לא מצטרף, אז שניהם לא הגיעו, וראש הממשלה עומד לבד, וזו הייתה התחלה אתמול מוצאי שבת. היום אנחנו שומעים ביקורת קשה מאוד של השר ברקת נגד מה שקורה בצפון, ביקורת הולכת וגוברת, אני חושב שזה מהלך אסטרטגי של ברקת, שהחליט שהוא עכשיו קורא תיגר ראש הממשלה נוכח חולשתו. תוסיף לזה דברים קשים מאוד שאומרת השרה לשעבר גלית דיסטל, היום בערוץ 13, עם ביקורת קשה שממש...
אני רק אומר כמה ציטוטים מתוך הדברים שלה, היא אומרת, חטאתי לכם אנשי השמאל, אני הייתי חלק מאנשים שגרמו למדינה להיחלש, יצרתי שסע, פילוג, מתח, שהובילו לטבח לא פחות מהמילים הללו.
אגב, וזה כבר פעם שנייה, פעם אחת היא סימסה לאיזה חברה שלה שהוציאה את הדברים, אחרי זה הלכה לערוץ 14, וככה חצי חזרה, ועכשיו הדברים הם פשוט מדהימים. אתה שואל אותי, לדעתי, מבינה כבר שאין שום סיכוי להיבחר בליכוד, ולכן היא כבר פותרת. תוסיף את זה לשרה גילה גמליאל שנעדרה מישיבת התקציב, דברים של דני דמלון.
כלומר, מה שאנחנו מבינים, ברק, רגע, אני רוצה לסכם את הנקודה הזו, אולי חברות הקואליציה, מפלגות החברות בקואליציה, יישארו לצידו של נתניהו גם ביום שאחרי, הקושי שלו זה דווקא אצלו בתוך הבית פנימה, בתוך הליכוד?
לא מקבל. תראה, בסוף, למה הכוח? מה היה הכוח של נתניהו כל השנים? בדגש על 5 מערכות הבחירות. הכוח שלו מול הליכוד. ברגע שיש לך מפלגה שאתה עומד בראשה ושולט בה ללא עוררין עם 34, 35, 30 מנדטים, אז אתה כוח, אז המפלגות מסתכלות ואומרות, הוא עומד בראש מפלגה 30.
אתה אומר, ברגע שהליכוד יכול להתפורר, אז זה משליך על כולם. ישי כהן, מה אתה רוצה? ישי כהן, איך אתה רואה את התמונה?
תראה, אני חושב שבמערכת הפוליטית, כולל בליכוד, בוודאי גם באופוזיציה, אבל אני מדבר גם על הליכוד והקואליציה, מבינים שככל הנראה איפשהו בחודשים הקרובים ישראל תלך לבחירות. יהיה קשה מאוד לתחזק את הקואליציה הזו, כשהחלק המרכזי של המלחמה ברצועת עזה תסתיים. אם ננתח את זה יותר, ברגע שבני גנץ יחליט לפרוש ויגיד, ציינו את החלק העוצמתי.
אבל עדיין יש 64 מנדטים, ישי. מי מתוך ה-64 יפורר את הממשלה? האם זה החבר'ה בתוך הליכוד?
קודם כל יש לא מעט שמות, בעיקר בליכוד, שרומזים על כך שביום שאחרי אלו שהיו חלק מהאירוע והבהנהגה צריכים לקחת אחריות ולהחליף הנהגה. שמענו גם את הרמזים של יולי אדלשטיין אתמול לפגוש את העיתונות. עכשיו אני לוקח את זה הצידה בלי קשר אליהם. קח לדוגמה את איתמר בן גביר שרואה את הסקרים שבעוד חבריו לימין מתרסקים, הוא עם 8-9 מנדטים. למה לא להישאר בכזו קואליציה כשהוא יודע שהכל הולך לקרוס? אני עוד לא הגעתי לרגע שנראה מאות, ויש מי שאומר אפילו הרבה יותר, מאות אלפים שיוצאים לרחובות להפגין נגד ממשלה, עם משפחות חטופים, עם משפחות שנרצחים, ולהאשים את ראש הממשלה ואת הקואליציה. זה לא אירוע נגד רפורמת המשפט, זה אירוע הרבה יותר מסובך של הממשלה.
כולל חיילי מילואים, אישה, אתה יכול להוסיף גם חיילי מילואים.
תזכרו מה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה. לכן אני אומר, יש פה אירוע משמעותי ביום שאחרי, השאלה מתי היום שאחרי. נתניהו אתמול דיבר על כך שאתמול נתניהו כמה אמירות חשובות. אמירה אחת שהמלחמה תימשך חודשים, אבל צריך לומר, חודשים, עם מי? ייתכן שחודשים אנחנו נהיה במלחמה מתמשכת, אבל אחרי חודש וחצי שכבר גנץ פורש, הוא יגיד, שמנו את החלק המרכזי של המלחמה, ועכשיו אפשר לצאת אני לא יכול עוד להיות חלק מקואליציה כזו. משפט שני של נתניהו שהיה חשוב אתמול, שהוא דיבר על כך שאת מי שהוא רוצה לסלק זה את, את החמאס, הוא רוצה להתפטר מהחמאס, זה מה שהוא עשו, כשהוא לא נשאל אגב, זה טקסט שהוא הכין מראש, האם הוא רוצה, האם הוא התפטר?
הדבר היחיד שאני רוצה להתפטר ממנו, להתפטר, זה לפטר את החמאס, כן.
זה כאילו תשובה לשאלה אם הוא התפטר ביום שאחרי המלחמה, הוא חלק המרכזי של המלחמה, וזו תשובה גם לכל אלו שחשבו בתחילת האירוע, שנתניהו יפרוש מעצמו, כנראה הוא חייב למערכת בחירות, שיתכן מאוד שנתניהו יהיה חלק מרכזי בה.
אוקיי, אני רוצה עכשיו לעבור לעוד עניין.
אני אומר עוד דבר, רק לחדד מה שישי אמר. אתה יודע, כשאתה חזק, ואתה עוצמתי, ואתה עם הרבה מנדטים, ואתה שולט במפלגה שלך, אז גם השותפים מבינים את זה. כשמתחילה איחלשות, ומנינו את השמות, והביקורת הולכת וגוברת, וגם הסקרים אומרים פנים, הכל נראה אחרת.
טוב, זה לגמרי. בכל מקרה, יש כן דברים טובים שבוא נאמר שמתרחשים מסביב. חוץ מהסוגיה של הרשויות המקומיות, שזה עכשיו ידחה לעוד חודשיים, וטוב שזה קרה, קצת שקט לפחות בגזרה הזו.
חודש מהתאריך, מתאריך היד שנקבע.
כן, מהתאריך הדחוי, כלומר, תחייה שנייה לעוד חודש.
אני אדבר למאזינים החרדים.
במקום ה-31 לינואר, 27 לפברואר.
יתחת אדר א'.
כן, תחייה נוספת אגב, צריכה, דורשת לחוקק חוק חדש, כלומר... כן, עד חודש...
אם ירצו לדחות את זה מעבר לבחייה הזו, זה סרט, כיוון ש...
כן, זה דורש, כן, זה דורש לפתוח את ספר הבוחרים.
נוספת, פתיחת הרשימות, מכיוון שאתה פותח את דף הבוחרים, נכנס מחזור חדש של בוחרים ל-17, זה ספר בוחרים חדש, זה רשימות חדשות, זה הכל מההתחלה, זה, יש לזה משהו...
ועוד דרך על הפוליטיקה הפנימית בתוך הליכוד. ששם ראשי הרשויות לא מוכנים לשמוע, גם על הדחייה הזו בקושי הם הסכימו.
נכון.
לא הסכימו,
שלא לא הסכימו. היה קמפיין חזק מאוד של ראשי הערים מהליכוד בראשות חיים ביבס, יושב ראש מרכז שלטון מקומי, שמאוד מאוד לחצו על נתניהו ועל השרים, לקיים את הבחירות ב-30 בינואר, ובסוף זה נדחה כאמור.
תראה, אבל לפני שנדבר על הרשויות, ברשותך, ואני רוצה משפט אחד, הזכרת את השם אורית סטרוק.
כן.
ולספר למאזינים שהיא שאלה היום את האלוף אליעזר טולדנו בשאלה, סוג של שאלה, האם זה נכון שיש טייסים שמסיבות מצפוניות לא תוקפים ובכך למעשה מפקירים, מסכנים את הלוחמים שנמצאים בשטח ברצועת עזה. אני רוצה לומר לך משפט הזה ברשותך. אני בחודשיים וחצי האחרונים הכרתי את הצבא כמה שנפגשתי בעבר עם קצינים וסיירתי וביקרתי בבסיסים, אני חושב שבחודשיים וחצי האחרונים למדתי בכל יום, מה שלא למדתי שנה לפני. וביקרתי בחיל האוויר, ובחיל היבשה, ובשבוע שעבר הייתי עם חטיבת יפתח בתוך רצועת עזה, בקן הטרור בסג'איה. ומה שעלה לי יותר מהכל, ואני לוקח אותך מהביקור ברמת דוד, באחד הבסיסים הגדולים של חיל האוויר, ועד הביקור לסג'איה, זה התיאום הבלתי נתפס, אפשר לומר אפילו הבלתי אנושי, בין חיל האוויר לבין היבשה. המהירות שבה מזהים מחבלים וחיל האוויר תוקף, העוצמה של חיל האוויר תוקף.
כן, דובר על זה רבות, על התקשורת המהירה ש...
רגע, אני לוקח אותך אחורה גם על הגיוס של 150% של כל הטייסים שדיברנו, אולי יהיה סרבנות, אולי כאלו שלא יהיו, בסוף כולם משרתים, כולם תוקפים. לבוא ולרמוז היום שיש כאלו, אגב, ואני מדגיש, מסיבות מצפוניות, פוליטיות, האינוח, לא תוקפים, היא אמרה מצפוניות, אני מבחינתי מצפוניות
פוליטית. אישי, ברשותך, אני רוצה להוסיף עוד משהו.
בעיניי זה לא נתפס, ואני לא מדבר על חוסר האחריות מול מאות אלפי ההורים שנמצאים בבית, ושומעים שייתכן שמפקירים את הילדים שלהם בגלל סיבות מצפוניות.
אישי, אני רוצה להוסיף, פגשתי את אורל, הכתב הצבאי של ערוץ 13 לפני חצי שעה, הוא אומר שהדיווח הזה, ממה שהיום בישיבת הממשלה, תפס אותו בהכנת כתבה בבסיס חיל האוויר מול טייסים, ואז פשט ככה כל הסיפור הזה. הוא אומר, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה אלבון אנשים חשו, אתם לא מבינים כמה זה פגע בטייסים שעובדים מסביב לשעון להגן על כוחות היבשה, לחפות, לקטוש. אין לכם מושג כמה הטייסים נפגעו מהאמירות האלה.
כן, זה באמת... שאלה, אתה יודע, אני לא הייתי שם בחדר, אף אחד לא היה שם, שמענו רק את ההקלטות ואת הדיווחים מהשאלה הזו, אבל לפעמים גם שאלה שנשאלת היא לא כדי לקבל תשובה, אלא כדי להוציא כותרת דרך השאלה, וזו הדוגמה הטובה לסיפור הזה של אורית סיטרוק.
אני אגיד לך, אתה יודע, הייתי נותן עצה, בוא הייתי נותן עצה קטנה לשר הצוק, אתה יודע, יכול להיות, אני מאמין לה, נותן את הקרדיט, שבאמת באו חיילים מצבא יבשה והגיעו אליה, או ככה דרך מישהו ש השלישי, לא משנה.
אמרו לה, ביקשנו שיתקפו ולא תקפו.
כן, בדיוק.
והם לא רואים את התמונה הגדולה.
רגע, את יודעת הרי שכל אמירה היום, שאתה רוצה לפרסם משהו, למרבה האבסורד, שאתה רוצה לפרסם היום משהו, ושיקבל פומבי, ושיקבל ווליום גבוה, תדבר על זה בישיבת ממשלה, תוך שנייה זה בחוץ, בזמן אמיתי זה יוצא. את יכולה להגיע, הצהרה בממשלה, את יכולה להגיע למישהו מהגורמים הצבאיים, מזכיר צבאי של ראש ממשלה.
יכולה לדבר עם המפכ"ל.
ותעבירי את כל הטענות, והטענות האלה ייבדקו, ואת קבלי בצינורות דיסקרטית תשובה, כי הדבר הזה הרי את לא תמימה, את מבינה ששאלה כזאת לאלוף טולדנו היא תוך שנייה בחוץ, כולם, אגב גם האויבים שלנו, גם אנשי חמאס ועזה, גם הם שומעים את זה, בטח בצפון, לכן באמת ייזהרו בשומכם, באמת ייזהרו בשומכם.
כן, טוב, אגב, זה הסיפור.
אבל שוב אני אומר, הדבר שהכי הציק לי, זה בעיקר, אגב, הסיפור הזה מול הטייסים גם, הדיבור על סיבות מצפוניות, כאילו יש כאן משהו מצפון של טייס שאומר, פה אני לא תוקף. ותשמע, אבי, אני ישבתי בחיל האוויר כמה שעות, נפגשתי עם הטייסים, נפגשתי עם מפקדי טייסות, מפקדי בסיסים, זה לא מה שמדברים בחוץ, לא שאני בא לסנגר עליהם, יש לי את המחלוקות קשות, וגם שם התווכחנו קצת בחיוך על הרפורמת המשפט ועל מה לא. אבל לא נובע להגיד שטייס לא תוקף בגלל מצפון, או לשאול כזו שאלה, וכמו שאמר ברק, כשאתה שואל שאלה בישיבת ממשלה, זה כמו שכתבת ציוץ בטוויטר לכל דבר, לכולם ברור שאם בקבינט המדיני-ביטחוני הכל דולף, ודאי בישיבת הממשלה שיש שרים ששואלים, ועוד לפני שהם שאלו את השאלה, הטקסט הזה נמצא אצל העיתונאים.
ישי כהן, תודה לך על השיחה כאן, תודה גם לך ברק סרי, ערב טוב, בשורות טובות, שבוע טוב, להתראות.